שלום דוקטור גלית נאור.
שלום, שלום.
אז הגענו הביתה ואנחנו אחרי אשפוז ממושך, נכון. עבר כבר שבוע, 10 ימים, מה עכשיו?
נכון, אז קודם כל רק להדגיש, אשפוז ממושך זה יכול להיות גם כמה ימים, יכול להיות גם 10 ימים או פחות, אבל זה אשפוז כזה שבאמת המצב התפקודי, המצב הרפואי השתנה ומצריך איזושהי תקופה של התארגנות מחדש ולעיתים קרובות שיקום כדי לחזור למצב הקודם. אז כבר דיברנו על זה שצריך להתארגן מבחינת התרופות ולדאוג שיהיה ציוד בבית ולראות מי לוקח על עצמו את התאום בין כל הגורמים ואיך מתארגנים מבחינת כל המטפלים. כדי שלא יהיה עומס גדול מדי על אדם אחד, כדי שאפשר יהיה, כי סך הכל זה ריצה למרחק ארוך. צריך לארגן את אורח החיים ככה שאפשר לתת איכות חיים טובה לכולם לאורך זמן. אז מה שחשוב כרגע זה באמת מה המעטפת שאנחנו דואגים לה, גם לטווח ארוך וגם לטווח הקצר, כדי להגיע לשיקום המיטבי, ובשאיפה למה שהיה לפני האשפוז, ואולי אפילו טוב יותר. אז קודם כל צריך,
רציתי להגיד שקודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו רוצים, מה היעדים שלנו. זאת אומרת, אם אני המטופל, ואני אחרי אשפוז יצאתי במצב אחר ממה שנכנסתי, ומעכשיו זה הולך להיות שונה, אז קודם כל אני צריך לחשוב, וגם לדבר עם המשפחה שלי על מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, איך אני רוצה את העצמאות שלי, איך אני רוצה... כל הדברים האלה כדאי קודם כל לחשוב על מה רוצים, ואז לצאת לאיזה דרך חדשה לתכנן קדימה.
נכון. זה נכון. אולי כמו כל סוף מעשה במחשבה תחילה, ופה זה באמת, כאילו באמת אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו מכוונים. אז קודם כל באמת כדי, זה קודם כל להחליט מה היעדים, לפעמים גם צריך מישהו שיעזור לנו להחליט מה היעדים. ויש בעולם היום יש גורם שהוא, מדברים עליו גם בארץ, הוא פחות קיים, אבל לאט לאט זה מוטמע, כי יש לזה ערך חשוב מאוד, זה ה-case manager. case manager שהוא זה שמתאם בין כל הגורמים הטיפוליים.
מה שאנחנו קוראים לזה אצלנו ה-inducer, נכון?
ו-case manager זה ביטוי שהוא קצת מקטין, זאת אומרת הוא קצת מצמצם את התפקיד של הגורם הזה, אנחנו קוראים לזה inducer כי הצורך הוא לא רק בתאום של כל הגורמים, אלא יש לו תפקיד גם של אולי של מאמן, של מוביל את המהלך, של מי ש... זוכר את היד ומכוון אליו, של מי שמקפיד לוודא שמתרגלים, שעושים, כי בסופו של דבר, אם צריך להגיע לאיזון סוכרת, וצריך איזושהי התייחזות מבחינת התזונה, מבחינת התרגול, מבחינת המעקב, אז זה חשוב מאוד שתהיה איזושהי סביבה שתומכת בזה, שמזכירה, וזה בעצם התפקיד של האינדיוסר, שבלעדיו הכל בעצם קורס.
בואי נגיד את זה פשוט.
ועל זה אולי נדבר... כאילו על כמה באמת מההחלטות שלנו קורות בפועל, אם אין לנו את
ה... כי זה נורא פשוט, נורא נורא קשה לנו לעשות שינויים בחיים. וכשאנחנו צריכים לעשות שינוי אורחות חיים, זה שינויים כאילו שהם לפעמים מאוד מנוגדים למה שאנחנו רגילים. ואז צריך שמישהו יעשה את זה יחד איתנו, כאילו שמישהו ייקח לנו את היד, ואנחנו נדע שאנחנו לא לבד, ויזכיר לנו ויהיה איתנו בתוך התהליך הזה, כדי שזה יקרה.
בדיוק זה. וזאת כמובן הסיבה שגמילה מעישון, אנחנו יודעים שהרבה יותר טוב כשזה קבוצתי, וגם ירידה במשקל ופעילות גופנית כמובן, לא סתם יש קבוצות של פעילות גופנית וכו', כיוון שהמסגרת מאוד מחזיקה אותנו, אנחנו צריך, זה חשוב מאוד שיהיה גורם, שיעזור לנו להחזיק את השינוי, ליישם אותו ולהחזיק אותו, עד שהוא מוטמע. זאת אומרת, באיזשהו שלב הוא יכול לשחרר ולתת לנו לרכוב חופשי בלי גלגלי עזר, אבל צריך לפחות את התקופה הראשונית, לפחות כמה שבועות, עד שהשינויים מוטמעים בצורה טובה. כמובן חשוב רופא. אם המטופל אחרי שיקום מרותק לבית, אז רופא חשוב שיגיע הביתה לעשות את הערכה כמובן, אם לא אז במרפאה, אבל הכרחית הערכה מחדש של הטיפול התרופתי, כיוון שבאשפוז הרבה פעמים נותנים טיפול תרופתי שמתאים לאשפוז, לדוגמה הרגעה, הלידול, כל מיני דברים חזקים מאוד להרגעה, כי מטופלים נמצאים באי שקט מכל מיני סיבות. כדורי שינה, אנשים לא מצליחים פתאום, ישנו מצוין בבית, מגיעים לאשפוז, לא מצליחים להירדם, לא מצליחים להירדם, מקבלים כדורי שינה, תכשירים לעצירות בבית, עם התזונה שהם רגילים, עם התנועה שהם רגילים, לא הייתה שום בעיה של עצירות, בבית חולים מקבלים תכשירים לעצירות. כל הדברים האלה, חשוב מאוד שרופא יסתכל ויפחית את מה שלא צריך. בבת אחת, תלוי במצב של המטופל.
אז את אומרת בצורה נורא פשוטה. קודם כל, תחשבו עם עצמכם מה אתם רוצים שיהיה, ותתכננו את זה, ותתעדו את זה, זאת אומרת, תתעדו את המדדים, ותעשו מעקב אחרי כל מה שקורה, ואז תתייעצו עם רופא, ותתכננו יחד איתו מסלול מחדש אל היעדים שלכם.
נכון. ורופא גם ביחד, זה מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי כשרופא מגיע, הוא גם יכול להחליט ולהמליץ על מסגרת טיפולית מתאימה. זאת אומרת, יכול להיות שהרופא, כשהוא מגיע, או כשזה במרפאה, תלוי בסיטואציה, אבל הוא יכול להגיד שצריך יחידה להמשך טיפול, או טיפול בבית, או אשפוז בית, אם המצב עדיין דינמי מבחינה רפואית, וצריך איזה תמיכה עוד כמה ימים, או שיקום בבית, אוקיי? ואם אנחנו מדברים על מטופל, שאנחנו חושבים אולי שתוחלת החיים שלו, אנחנו לא בטוחים שתוחלת החיים שלו היא יותר משלושה חודשים, זאת אומרת, לפעמים אנחנו חושבים שכן, ואז הבן אדם חי הרבה יותר, וזה נהדר, אבל אם אנחנו לא בטוחים, אנחנו חושבים שתוחלת החיים אולי להיות מוגבלת, אז יכול להיות שמסגרות של טיפול תומך בבית, שזה טיפול שהוא יחסית אינטנסיבי, אז הרופא יכול מאוד להמליץ איזה מסגרת מתאימה, ולקדם את זה בתוך המערכת הציבורית, יש גם... אנחנו גם נותנים את זה כשירות מחוץ למערכת הציבורית, אבל יש מסגרות שהן מותאמות למצב הזה, ורופא יכול מאוד לעזור למפות את הצרכים ולראות מה המסגרת המתאימה. אחות לטיפול, אם יש קטטר שתן, אם יש פצעים, היא יכולה להדריך לשימוש בכל האמצעי מדידה, בגלוקומטר, בחץ דם יכולה לעזור להתארגן, איך להשתמש, באיזה תדירות, מה לעשות, איך להגיב בסיטואציות שונות. חשוב מאוד לבדוק אפשרות של וצורך בפיזיותרפיסטים. זה באמת כדי לחזק את מסת השריר, לשמור על טווח התנועה, לשקם מחדש, לאפשר לעמוד, לאפשר, לפעמים צריך אפילו קודם לחזור לשבת, לחזור לעמוד, לחזור ללכת, לעלות ולרדת מדרגות, אנשים יכולים להיות מאוד מפוחדים, אבל עם פיזיותרפיסט, עם מישהו שתומך, הם יתרגלו. פיזיותרפיסט צריך להדריך את בני המשפחה, איך להעביר מהכיסא למיטה, מהמיטה לכיסא וכולי, לעשות את כל המעברים. ריפוי בעיסוק חשוב מאוד כדי להתאים את הבית, אם צריך רמפה כדי לעלות ולרדת, לצאת מהבית, אם צריך... מעלון, זכליל בתוך הבית כדי לאפשר את המעבר לקומה אחרת. מעקים, שינוי שלה, אתמול נכון היינו אצל מטופל, שחשבנו שנכון מאוד להקביע את הספה, נכון אתה הצעת להם, להקביע את הספה כדי שיהיה קל יותר לקום ולשבת, כי הספות הנמוכות הן בלתי אפשריות לפעמים. אז הגבעה של הספה יכולה בעשרה סנטימטר, חמישה סנטימטר, תלוי בספה, יכולה לעשות את כל ההבדל מבחינת המטופל, וזה מרפאים בעיסוק מצוינים בזה.
זה דוגמה מצוינת שוב לזה שאנחנו צריכים לדעת מה הצרכים שלנו, ואז לנהל את זה. לפעמים אנחנו צריכים אחות, כי אנחנו צריכים עזרה בלהחליף קטטר, לפעמים אנחנו צריכים... ולפי מה שאנחנו צריכים, אז יש המון פתרונות בתוך המערכת, ויש גם פתרונות מעבר למערכת, למי שלא מוצא פתרונות בתוך המערכת, כדוגמתנו, אנחנו לא היחידים, יש עוד. אז בעצם ברגע שאתם לוקחים על זה אחריות ומנהלים את זה, כל אחד מכם מרכיב לעצמו את סל הכלים בשביל להגיע ליעדים שלו.
נכון, ואני חושבת שזה גם
אבל יש הרבה אפשרויות. הדבר הכי לא נכון לעשות, זה פשוט להמשיך את רפואת מה שהיה הוא שיהיה.
נכון. באמת השיחה הזאת, המטרה שלה, ותכף אני אזכיר עוד קצת גורמים, אבל שחשוב לדעת שהם קיימים, ושהם יכולים לשנות לגמרי את המצב, שהוא בחוויה של הישרדות, הם יכולים באמת לתת פתרונות, שמקלים מאוד ומאפשרים איכות חיים הרבה יותר טובה. קליניות תקשורת, שיש קשיים בבליה או בדיבור, מאוד מאוד חשוב. עובדת סוציאלית, אם השתנה המצב הרפואי, וגם אם לא השתנה, לפעמים אנשים לא ממצים את הזכויות שלהם, יש זכויות לניצולי שואה, יש זכויות לחולים עם אמירות, או חולי דיאליזה, או, זאת אומרת, יש מצבים שמגיע למטופלים לבדוק אם יש ביטוח סיעודי פרטי או ביטוח אחר שאפשר לתבוע אותו, וזאת הקלה כלכלית אדירה, יכולה להיות הקלה כלכלית אדירה, לפעמים אפשר לעזר בעובד זר, וחשוב מאוד שעובד סוציאלית שמתמצאת בזה, תהיה מעורבת גם בתקופה הזאת, באמת, כי חבל מאוד, השירות הזה ניתן וקיים, ואנשים משלמים על זה לפעמים עשרות שנים באופן פרטי, וחשוב מאוד למצות את האפשרות הזאת. זה יכול לשפר בצורה דרמטית את איכות החיים ואת המצב של המטופל ושל מי שמטפל.
מהמם. אז בעצם אני מסכם את זה בכמה דברים פשוטים. השתחררתם מאשפוז ממושך, תנשמו רגע, תבינו את המצב החדש, שבו עם עצמכם, תעשו רשימה של כל הבעיות הגדולות ותפרקו אותם לבעיות שהן יותר קטנות. יש הרבה גורמים טיפוליים בתוך המערכת. רופא ועובדת סוציאלית יכולים לעזור לכם למצות זכויות, אם יש שינוי רפואי, ותחפשו לכם את הדרך ופשוט תקחו על זה אחריות ותנהלו על זה, תנהלו את זה. אז המון בריאות ותודה רבה גלית, תודה רבה דוקטור
נאור.
להתראות.
להתראות.